עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. יש לנו זכות להיפגש לעוד יום, עוד יום שבו אנחנו מקדישים דקות ארוכות ללימוד הדף היומי הירושלמי. זהו היום השני ללימודנו במסכת פאה. כידוע, אין לנו תלמוד בבלי על פאה, כפי שאין לנו תלמוד בבלי על סדר זרעים, אבל זכינו שיש לנו תלמוד ירושלמי על פאה, וזוהי זכות נדירה להימנות על החבורה ההולכת, גדלה, מתרחבת ברוך השם, ופורצת דרך של קדושה ושל הרחבת גבולות הקדושה של לומדי הדף היומי הירושלמי, שזוכים ללמוד את סדר הירושלמי גם על זרעים, ולא רק ללמוד את התלמוד בבלי, אלא ללמוד את סדר זרעים בתלמוד הירושלמי, לא רק במשניות, אלא גם בשס. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התאורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה. יהיה לימוד הירושלמי מגן וצינה באדם לאלמה דעתי לעולם הבא. כמו כן, הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לרפואתו השלמה והמהירה של נתן בן רחל, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה, אב לשלושה ילדים רכים שעובר ניתוחים רבים וקשים. ברוך השם, בזכות התפילות שלכם יצא ממוות לחיים. אנחנו נקווה, נתפלל ונעתיר בעדו שיזכה לחזור לבריאות איתנה, לרפואה שלמה ומהירה בתוך שאר חולי ישראל. למדנו במשנה הראשונה במסכת פאה אלו דברים שאין להם שיעור, כלומר ישנן מצוות ודברים שהביאה המשנה הראשונה במסכת פאה שאין להם שיעור, כלומר שהתורה לא קצבה להם שיעור. רבי ברכיה באי שאל, ולמה לא תנין על מדוע לא הביאה המשנה לצד הביקורים, פאה והרעיון, למה לא הביאה המשנה גם הפרסותה? הפרסותה זוהי אותה אישה שבעלה קינה לה והיא נסתרה, וכעת יש תהליך מסוים שהיא עוברת בבית המקדש בכדי לברר האם היא חטא או לא, ושם התורה צוותה במדבר ה' פסוק י' זין, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים. כלומר, יש דין לערב אפר במשקה שאותה הסוטה עתידה לשתות, והאפר הזה אין לו שיעור לא למעלה ולא למטה. התורה לא צוותה ולא נתנה שיעור כמה לערב. אם כן, מדוע לא הביאה המשנה דין של אפר סוטה כמצווה, כדבר שאין לו שיעור? אותה שאלה ממשיך הירושלמי ושואל, ולמה לא תנינן, מדוע לא הביאה המשנה גם את דין גם בפרה אדומה? יש דין של אפר הפרה, שאנחנו מערבים אפר ביחד עם הפרה, כפי שאמרה התורה במדבר יוטט פסוק י' זין, ולקחו לתמם מאפר שריפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי, ושם התורה לא צוותה ולא נתנה שיעור כמה אפר יש לערב במים. שאלה נוספת, ולמה לא תנינן רוק יבמה? יש דין שכאשר היבמה יורקת לפני היבם במעמד החליצה שפותרת אותה מהייבום ומתירה אותה להינסה לשוק לאחר מות בעלה ללא ילדים, גם שם התורה צוותה וירקה בפניו, והתורה לא צוותה ולא נתנה שיעור כמה רוק יש לרוק. שאלה נוספת, ולמה לא תנינן דם ציפור של מצורע? שהרי כאשר המצורע נרפא מצערתו ומתחיל את תהליך התארה, יש דין שהמצורע צריך להביא שתי ציפורים. אחת מהן נשחטת באופן כזה שדמה מתקבל בכלי חרס שבו יש מי מעיין, כמבואר בויקרא י"ד פסוקי, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ואז יש להזות מהתערובת הזאת על המצורע בכדי לתערו, וגם שם התורה לא נתנה שיעור לדם שיש להזיב מן הציפור אל תוך המים. הרי שאנחנו רואים שישנן מצוות נוספות שהתורה לא קצבה להם שיעור, לא שיעור רצפה ולא שיעור תקרה, לא שיעור מינימום ולא שיעור מקסימום. אם כן, מדוע לא הביאה המשנה גם את המצוות הללו? מיישב הירושלמי, לא עתינן מתנית, כל מה שהמשנה שלנו הביאה, זהו דווקא דברים שהוא מוסיף עליהן, ויש בעשייתן מצווה. למשל, פאה, תיתן יותר פאה, יהיה לך יותר זכות. תיתן יותר ביקורים, יהיה לך יותר זכות. תראה יותר ברגל, תבוא יותר לבית המקדש פעמים במהלך החג, פסח, שבועות וסוכות, יש לך זכות יותר גדולה. לכן המשנה הביאה דברים שאין להם שיעור, שכאשר תוסיף על השיעור הקיים תקיים מצווה. אבל ארבעת הדברים שמנינו כאן, אפר סוטה, אפר פרה, רוק יבמה ודם ציפור, המכנה המשותף בין ארבעתם, שלא תקיים יותר מצווה אם תערב יותר אפר או יותר אפר, היבמה לא תקיים מצווה אם יהיה יותר רוק, ולא נקיים יותר מצווה אם נוסיף מדם הציפור של המצורע. לכן את זה המשנה לא הביאה, המשנה הביאה דווקא דברים שאם תוסיף יש שיעור. אלו, אף על פי שהוא מוסיף עליהם, אין בעשייתן מצווה, כך מתרץ הירושלמי. שואל את הגמרא והרעיון. ראינו במשנה שאחת המצוות, אחד הדברים שאין להם שיעור זה הרעיון, כלומר מצוות ראייה, להיראות ברגל בשלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, כמבואר בדברים תזיין פסוק תזיין, שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא ייראה את פני השם ראיקם. מביאה ירושלמי מתניתה בראיית פנים, אבל בראיית קורבן יש לה שיעור. ישנן שתי מצוות במצוות הראייה. מצווה אחת להיראות כאשר אתה נכנס לבית המקדש. כאן אין שיעור, כלומר אתה יכול לבוא פעם אחת ביום, פעמיים, שלוש, עשר, עשרים, ככל שתבוא יותר פעמים תקיים את המצווה פעם נוספת. אבל התורה לא קצבה כמה. אבל למשל לגבי הקורבן שאתה צריך להביא ביחד עם הראייה שלך, שהרי אדם צריך להביא שלמי ראייה, עולת ראייה, הרי שהקורבן הזה עולה כסף. וכאן התורה כן קצבה שיעור, כאן התורה אמרה שיש שיעור שאין לפחות ממנו. שהרי שני הקורבנות, גם עולת ראייה וגם שלמי ראייה, צריכים לעלות לפחות 100 כסף. אבל אם קנית את הקורבן בפחות מזה, הרי שלא יצאת ידי חובה. ובשיעור זה נחלקו בית שמאי ובית הלל בתחילת מסכת חגיגיה פרק א' משנה היא. בית שמאי אומרים שהקורבן צריך להיות בעל שווי לפחות של 200. זה לגבי עולת הראייה והחגיגה 100 כסף. ואילו בית הלל אומרים שקורבן הראייה צריך להיות שווה לכל הפחות 101 והחגיגה 200. ואת יקיידמה רבי יוחנן, והביאור הזה עולה בקנה אחד עם מה שאמר רבי יוחנן, 100 כסף ושתי כסף דבר תורה היא, כלומר לגבי הקורבן ישנו שיעור. וכאשר המשנה אומרת שמצוות הרעיון, מצוות הראייה ברגל אין לה שיעור, בוודאי שכוונת המשנה לא לגבי הקורבן שהוא יש לו שיעור, אלא כוונת המשנה בוודאי לגבי ראייה עצמית של האדם שנכנס לבית המקדש, שלגבי זה אין שיעור. אבל מביא ירושלמי את דעת רבי יסה שחולק תנא רבי יסה קומי אמר לפני רבי יוחנן. הביא לפניו ברייתא שאומרת ראייה כלשהו, וחכמים אין אומרים 100 כסף ושתי כסף. כלומר לדעת הברייתא, מדאורייתא קורבן ראייה אין לו שיעור, וכל הדין של 100 כסף ושתי כסף זה דין דרבנן, ולא דין דאורייתא. אמר לרבי יוחנן, לרבי יסה שהביא לפניו את הברייתא הזאת, ויש כן זו, האם יש לנו מצוות שהתורה לא קצבה להם שיעור, ובאו חכמים וקצבו להם שיעור? הרי אם מדאורייתא יוצאים ידי חובת המצווה בכלשהו, כיצד חכמים נתנו שיעור? אמר רבי יונה, אני לא מבין את שאלתך רבי יוחנן. הלו בוודאי מצינו דברים כאלו לרוב בכל השעס, וכל השיעורים לא חכמים הם שנתנו, למשל כזית מנמת שמתמה באוהל, זהו שהוא דרבנן, וכזית מן הנבלה ולא פחות מכך זהו דרבנן, וכעדשה מן השרץ, זהו דרבנן. אם כן, מכיוון שכל השיעורים הללו, התורה כתבה את עיקר הדין, והחכמים הם אלו שקבעו את השיעור, הרי אם כן, כיצד רבי יוחנן מקשה על הברייתא? ובאמת ששאלה זו אינה מובנת די הצורך, שהרי כל השיעורים הם הלכה למשה מסיני, כמבואה במסכת סוכה ומסכת עירובין, שזה הלכה למשה מסיני. אלא יש ליישב קושייה זו, שלגבי שיעורי תומה הללו, יש משמעות בלשון המשנה, שחכמים הם אלו שקבעו את השיעור, והם באמת לא הלכה למשה מסיני, בניגוד ליתר השיעורים שהם הלכה למשה מסיני. ומבאר הירושלמי באמת שאלתו של רבי יוחנן היא כדלהלן, לא את ימישול, לא בא רבי יוחנן להקשות, אלא כהדה כפי הברייתא שהביא רבי הושעיה. נאמר בתורה בשמות כף ג' לא יראו פני ראיקם. משמע, אפילו כלשהו, אם קנית קורבן שעלה פרוטה, הרי שכבר קיימת את המצווה, את איסור עליו, לא יראו פני ראיקם. וחכמים הם אלו שקבעו 100 כסף ושתי כסף. יוצא שבאמת רבי יוחנן צודק בשאלתו, שלכאורה מדאורייתא אין שיעור, וחכמים הם אלו שקבעו שיעור. ועל כך הקשה רבי יושעי על הברית הזאת וקשיה, מן דו סמך לדבר התורה. כלומר, המילה ראיקם, זה משמע סמך לדברי תורה, והוא אמר שחכמים הם אלו שקבעו, הם אלו שאמרו מאה כסף ושתי כסף. כלומר, גם אם נאמר ונקבל את היסוד הזה, שהתורה אפשרה לחכמים לקבוע שיעורים, זהו דווקא במצוות שאין להם שיעור. אבל בקורבנות הללו שהתורה במפורש אמרה שאין שיעור, זה לא שהתורה לא אמרה שיעור וחכמים יכולים לקבוע את השיעור. מה שמקשה רבי יוחנן, שמזה שהתורה אמרה ריקם, התורה אמרה מבחינתי, גם אם זה יעלה פרוטה זה כבר שווה. וכאשר חכמים נותנים 100 כסף או 2 מין כסף, זה לא שיעור שהם נותנים במצווה של התורה, אלא לכאורה דרשתה מנוגדת למה שאמרה התורה. כי התורה אמרה שלא יהיה ריקם, משמע אפילו אם יהיה פרוטה זה מספיק, ואתה דורש שיהיה לפחות 100 כסף או 2 כסף. כאן מגיע רבי יוחנן ושואל, זה לא דומה לדיני תומה ותארה שחכמים קבעו שיעור. שם הדרשה של חז"ל, השיעורים שחכמים קוצבים וקובעים, השיעורים הללו אינם מנוגדים למה שאמרה התורה. אבל כאן עצם זה שהתורה הציבה ואמרה ולא יראו פני ריקה משמע, במפורש מדברי התורה שגם אם תביא קורבן בשווי פרוטה הרי שיצאת ידי חובה. וכאשר אתה מפרש מאה כסף ושתה מין כסף, זו לא פרשנות בדברי התורה, זוהי פרשנות המנוגדת למה שכתוב בתורה, ולכן רבי יוחנן היקשה. אמר רבי יוסי ברבי בון, רבי יוחנן הולך כדעתי כשיטתו. דרבי יוחנן אמר כל השיעורים הלכה למשה מסיני, כל השיעורים שיש לנו כזית, כביצה, זה הכל הלכה למשה מסיני. ולכן דו אמר, לכן בא רבי יוחנן ואומר, מכיוון שכל השיעורים ממילא הם מדאורייתא, הרי שגם מאה כסף ושתי מעין כסף, לגבי קורבן עולה טרייה ושלמי חגיגה, אף הן גם השיעורים הללו דבר תורה, כפי שכל השיעורים ממילא הם מדאורייתא. ורבי יושע שסבור, ששיעור הקורבנות שיש להביא כאשר מגיעים ועולים לירושלים לבית המקדש פסח שבועות וסוכות, הרי השיעורים הללו מדרבנן כדעתי כשיטתו. דרבי יושעי אמר, האוכל איסור בזמן הזה, אדם שאוכל איסור באופן כזה שהוא חייב קורבן חטאת, צריך לרשום עליו את השיעורים, את השיעור של המאכל האסור שהוא אכל. למשל, אם אכל חלב לא מספיק שיכתוב אכלתי חלב, אלא יכתוב מה שיעור אכילת החלב שהוא אכל. מדוע? שם היה עמוד בדין אחר כאשר יבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן, וישנה עליו את השיעורין ויהיה יודע מאיזה שיעור אכל. רואים שרבי יושע לשיטתו אין הלכה למשה מסיני שקובעת מה השיעורים, אלא חכמים שבכל דור ודור הם אלו שקובעים, ויכול להיות שחכמים יגדילו את השיעור או יקטינו את השיעור, ולכן יש לכתוב מהו השיעור שהוא אכל. ויש המבארים שלפי רבי יושע שיעורי המצוות נמסרו תחילה למשה מסיני. אלא שמכיוון שהשיעורים, כמבואר בבבלי שם בתמורה, נשתקחו בימי אבלו של משה, ובית דינו של יעבץ עוד ניאל בן כנז, ראשון השופטים, ראשון מתוך הרשימה הארוכה של השופטים, י' ג' שופטים, עד תקופתו של שמואל, הרי שעוד ניאל בא כמבואר בתמורה בדפת זין, והדיר החזיר את השיעורים הללו על ידי פלפול, הרי יכול להיות שבית דין שלעתיד לבוא ישנה אפו את השיעורים הללו. לכן יוצא שרבי יושע כשיטתו, שהשיעורים הם באמת דרבנן ולא מדאורייתא. אמרי, אבל, מביא הירושלמי שחזר ברבי יוחנן מנדא רבי יוחנן חזר בו, והודע לשיטתו של רבי יושע, שאכן השיעורים הללו מאה כסף ושתי מין כסף הם לא דאורייתא אלא מדרבנן. אבל רבי יונה ורבי יוסי תרוויון שניהם אמרו שרבי יוחנן לא חזר בו ולשיטתו, השורים הללו מדאורייתא. ועוד מביא הירושלמי מנדא, יש לנו ראיה שבאמת רבי יוחנן לא חזר בו כפי שאמרו רבי יונה ורבי יוסי. מה הראיה? דאמר רבי לה בשם רבי עמי התפלגון, נחלקו חזקיה ורבי יוחנן במחלוקת הבאה. חזקיה אמר, אדם חולק את חובתו לשתי בהמות. כלומר, אם יש לו שתי מין כסף שהוא צריך להביא לקורבן חגיגה, הרי שהוא יכול לקנות בהן שתי בהמות, שכל אחת מהן שווה כסף לקורבן חגיגה. כלומר, פעמים שבני ביתו מועטין, ואז הוא רוצה להביא שני קורבנות חגיגה קטנים בנפרד, מאשר להביא קורבן אחד גדול. כי הדינו, שבשר קורבן החגיגה נאכל לשני ימים ולילה. יוצא שאם בני ביתו מועטין, הרי שיש חשש שיהיה נותר, שהקורבן יעבור את הדדליין, את זמן אכילתו, ואז תהיה לו בעיה. לכן הוא מעדיף לקנות בשתי המאות שתי בהמות קטנות לחגיגה. אחת הוא ישחוט ביום הראשון של החג ויוכל אותה ביחד עם בני ביתו המועטים, ואת הקורבן השני הוא ישחט לאחר 3 ימים, כי הרי הקורבן השני כבר מספיק ליומיים ולילה. אז חזקיה אומר שהוא יכול לעשות כן, אבל רבי יוחנן אמר, אין אדם חולק את חובתו לשתי בהמות, אלא צריך שיהיה בידו שתי כסף לכל אחת ואחת. רבי יוחנן סבור שקורבן החגיגה חייב לעלות לפחות שתי מין כסף. אתה לא יכול בשתי המין לקנות שתי בהמות, אתה חייב לקנות בהמה אחת. ולכן אתה לא יכול להביא קורבן חגיגה במאה כסף, אלא רק בשתי מין כסף. יוצא שבאמת, מכאן יש ראיה, שרבי יוחנן לא חזר בו מדבריו, אלא לשיטתו השיעורים הללו הם מדאורייתא, והם לא מדרבנן. ממשיך הירושלמי ואומר, ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש אמר בשם חזקיה, אדם תופל בהמות לבמה. הרי לכאורה אדם לא יכול לקנות קורבנות חובה ממאות מעשר שני. הכלל הוא שמאות מעשר שני, אתה יכול לקנות בהם חולין, ואתה לא יכול לקנות בהם מה שאתה כבר ממילא מחויב להביא. מה שאתה מחויב להביא, תביא מהכסף שלך. אם יש משהו שאתה לא מחויב להביא, אותו אתה יכול לקנות ממאות מעשר שני. למשל, ממאות מעשר שני אתה יכול לקנות קורבן שלמים, קורבן שאתה לא חייב להביא אותו. אבל קורבן כמו חגיגה שממילא אתה חייב להביא אותו ברגל, אותו אתה צריך לקנות ממאות חולין ולא ממאות מעשר שני. אבל באו חכמים הקלו ודרשו שאדם שמביא קורבן חגיגה בשיעור יותר גדול ממה שהתורה חייבה אותו, למשל, שתי מין כסף זה מה שהתורה חייבה. אני עכשיו רוצה לקנות קורבן חגיגה, ויש לי מאות מעשר שני ואני רוצה לקנות בהמה שעולה יותר כסף לקורבן חגיגה, הרי שאת הנותר, למשל אם הבהמה הגדולה הזאת עולה לי ארבע מין ולא שתי מין, את השתי מין אני יכול להביא ממאות מעשר שני. זה נקרא תופלין, מלשון נטפל, מלשון תפלה. ריש לקיש אמר בשם חזקיה, אדם תופל בהמות לבמה. אדם יכול לצרף בהמות שהוא קנה ממאות מעשר שני, עם בהמה שבאה ממאות חולין, ולהביא את כולם כקורבן חגיגה. נניח שיש לו בני ביתו מרובים, והוא רוצה להביא מספר בהמות לשלמי חגיגה, כדי שהבשר יספיק לכולם. הרי שהוא יכול לעשות, כן חכמים דרשו, שבמקרה כזה הוא יכול לצרף בקנייתו, מאות מעשר שני עם מאות החולין, כדי לקנות את השלמים. אז חזקיה סבור, שהוא צריך לקנות בהמה אחת ממאות כסף של חולין בלבד, ואת האחרות הוא יכול לקנות ממאות מעשר שני. למרות שגם הן נקראות חגיגה, והדין הוא שכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. מכל מקום, מכיוון שמעיקר הדין מספיק בהמה אחת כדי לצאת ידי חובה, הרי שבבהמה הראשונה הוא יצא ידי חובה, ושאר הבהמות הוא הוסיף אותם. ואין אדם תופל מאות למאה. אתה לא רשאי, אתה לא יכול לצרף מאות מעשר שני למאות חולין, כדי לקנות מהכל ביחד בהמה גדולה לקורבן חגיגה. אז יש לנו כאן לפי ריש לקיש, כסף אתה לא יכול להתפיל, בהמות אתה יכול להתפיל. כלומר, אם יש לך שתי מין, ואתה רוצה לקנות בהמה בארבע מין, אתה לא יכול לקחת שתי מין של החגיגה, ושתי מין ממעשר שני, ולקנות ביחד קורבן חגיגה שהוא שמן וגדול. זה אתה לא יכול. אתה כן יכול להתפיל בהמות ולא מאות, אבל רבי יוחנן אמר, תופל אדם מאות למאות. אדרבה, אתה יכול לקחת שתי מין כסף ממאות מעשר שני, שתי מין כסף מחגיגה ולקנות בהמה גדולה כדי שיספיק הבשר לכולם, ואדרבה, הפוך, לטפול בהמות לבהמה, כמו שאמר ריש לקיש, אתה לא יכול. שואלה ירושלמי, איך אבידה, מה אתה עושה? אם היו לפניו עשר בהמות שהוא הקדיש לקורבן חגיגה, וכבר הקריב את החמש הראשונות ביום טוב הראשון של חג, והמותר חמשת הבהמות האחרונות, מהו שידחה ליום טוב האחרון של חג? האם הם יחשבו כקורבן חגיגה שיש לו תשלומין, והוא יכול להקריב אותם ביום טוב האחרון של החג? או שמה נדון אותם כנדרים ונדבות שאסור להקריבם ביום טוב, שערי ביום טוב, אתה יכול להקריב רק קורבן שהוא בגדר קורבן. קורבן שזמנו קבוע, למשל, קורבן חגיגה זמנו קבוע, אתה לא יכול להקריב אותו אחרי החג. אז ביום טוב האחרון של חג הפסח, למשל, או ביום טוב האחרון של חג הסוכות, שמיני עצרת, אתה יכול להקריב אותו. אבל למשל, אם תרצה להקריב סתם קורבן שלמים היום, אתה לא יכול. אתה יכול לשחוט כבש לחולין, אתה יכול להקריב קורבן שיש לו זמן. אבל אם יש לך סתם שלמים או סתם עולה, אתה לא יכול להקריב ביום טוב, זה חילול היום טוב. כי יש כלל נדרים ונדבות אינם קרבים ביום טוב. אם כן, נשאלת השאלה, יש לך, נותרו לך חמישה כבשים, חמש בהמות לקורבן חגיגה, ואתה רוצה להקריב אותם דווקא ביום האחרון של חג הסוכות או חג הפסח, שביעי של פסח. האם אתה יכול להקריב אותם כי הם מוגדרים כקורבנות שיש להם תשלומין כל שבעת הימים, או שמא נאמר שדינם כסתם נדרים ונדבות שעשו להקיב אותם ביום טוב. עונה הירושלמי רבי קריספה אמר התפלגו נחלקו בשאלה זאת, רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. אחד אמר דוחה, כלומר ניתן להקריבם כי דינם כמו קורבנות חגיגה של מי חגיגה, שיש להם זמן קבוע ולכן מותר להקריבם. וכאן אמר האחר, אמר אינו דוחה ולא ידין, אנחנו לא יודעים מה נאמר דה ומה נאמר דה, מי אמר איזו דעה. אמר רבי זעירא, לשאלתך נפרש מליון דרבנן מן מליון. יש לי תשובה לשאלה שלך, יש לי דרך לענות. אם כן, יש לנו דרך להוכיח מה אמר רבי יוחנן ומה אמר ריש לקיש בשאלה הזאת. דרבי יוחנן דו אמר, רבי יוחנן שסברתו שאדם תופל מאות למאות, שאדם יכול לקחת שתי מין של חולין ושתי מין של מעשר שני ולקנות בהם ביחד קורבן חגיגה יותר גדול. אבל מצד שני שיטתו של רבי יוחנן שאין אדם תופל בהמות ליבמה. הוא לא יכול לצרף בהמות שהוא קנה ממאות מעשר שנים, בהמות שהוא קנה מהחולין, ולהביא אותם כקורבן חגיגה. הוא דו אמר, הוא שיטתו היא שדוחה. לפי שיטתו, הוא יכול להקריב את חמשת הבהמות שנותרו לו ביום טוב האחרון של חג, ואין דינם של חמשת הבהמות הללו כנדרים ונדבות שאסור להקריבם ביום טוב. כלומר, מזה שרבי יוחנן סבור שאתה יכול לטפול כסף לכסף, ורבי יוחנן לא מטריל לקנות את שאר הבהמות ממאות מעשר לחוד, משמע שהוא סובר שלכל הבהמות יש דין של חגיגה. לכן בוודאי שיש דין תשלומין והוא יכול להקריב אותם כמו קורבנות חגיגה ביום טוב האחרון של חג. אבל דווקא שיטתו של ריש לקיש שהוא הקל ואמר תופל אדם בהמה לבהמה, ואין אדם תופל מאות למאה, לפי ריש לקיש אדם לא יכול לקחת שתי מעין של חולין ושתי מעין של מעשר שני ולקנות בהם קורבן חגיגה יותר גדול, אבל כן אדם יכול לקחת בהמות שהוא קנה ממאות מעשר שני ובהמות שהוא קנה מהחולין וביחד להטפיל אותם ולצרף אותם לקבוצה של קורבנות חגיגה. מזה שהוא סבור כך משמע שלפי ריש לקיש אתה לא יכול לקחת את חמשת הבהמות ולהקריב אותם ביום טוב האחרון של חג, כי אי אפשר להגדיר אותם כקורבנות חגיגה, אלא כנדרים ונדבות באלמה שהקרבתם אינה דוחה, ואי אפשר להקריב אותם לא בשביל של פסח ולא בשמיני עצרת. עתה שמעון ברווה ואמר וחידש בשם רבי יוחנן, לעולם הוא מוסיף והולך, שאם הוא יפריש בהמות לחגיגתו, גם בדעת רבי יוחנן הוא יכול להביא בהמות נוספות, ולכן דוחה הקרבתן את יום טוב, עד שיאמר, אין בדעתי להוסיף עוד בהמות לחגיגתי. כלומר, שמעון ברווה מחדש שלא רק חמשת הבהמות הנוספות דוחות את יום טוב האחרון של חג הסוכות או הפסח, אלא גם אם הוא יביא עכשיו עוד בהמות ויחבר אותם ויצרף אותם, אף אותם הוא יכול להקריב ביום טוב האחרון של חג. כלומר, הוא יכול להטפיל עוד ועוד בהמות חדשות לקורבן החגיגה, להגדיר אותם כחגיגה, ואז ממילא הקרבתם תדחה את היום טוב. ראינו במשנה גמילות חסדים, זוהי אחת המצוות שאין להם שיעור. הדדתי מהמבאר הירושלמי, כל זה מתי אנחנו מגדירים את גמילות חסדים כמצווה שאין לה שיעור? זה דווקא גמילות חסדים שניתן לקיימה בגופו. למשל, הלוויית המת, ניחום אבלים, שמחת חתן וקלה, חיוך ליהודי, כל המצוות שאדם עושה בגופו. אולם כאשר אדם עושה ומקיים מצוות גמילות חסדים בממונו, בזה יש לו שיעור. מדוע? כי גם למצוות צדקה יש שיעור, ומבאר אהבת חסד זהו דווקא כאשר אין פיקוח נפש. אבל אם יש פיקוח נפש, גם לזה יש שיעור. ועתיה כידמה רבי שמעון בן לקיש מבאר הירושלמי, מהו השיעור של גמילות חסדים כאשר אדם מקיימו בממונו? נמנו חכמים באושה והתקינו, שיהיה אדם מפריש חומש מנכסיו למצוות, ולא יותר. לשון הבבלי בכתובות בדף ממתת, המבזבז על יבזבז יותר מחומש. אם כן, נמצאנו למדים שגם למצוות צדקה בממונו יש שיעור, גם לגמילות חסדים יש שיעור. עד איכן, שואל הירושלמי, מה השיעור המינימלי? אמרת לא לבזבז יותר מחומש. מה השיעור המינימלי? רבן גמליאל בן איניניה ורבי אבא בר כהנה נחלקו חד, אמר עד כדי תרומה ותרומת מעשר. כלומר, לא לפחות משיעור של תרומה גדולה ותרומת מעשר ביחד, שביחד זה שיעור של 33%. 33 ושליש. זהו השיעור של כל התרומה שאדם נותן. תרומה גדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר וכו'. וחרנה אמר, השיעור הוא, זהו הפסוק במשלי ג' כבד את השם מעונך ומראשית כל תבועתך. כלומר, השיעור המינימלי זה 2%, שזהו מראשית כל תבועתך. מה השיעור של תרומה גדולה? אמנם מדאורייתא אין השיעור, אבל חכמים קצבו שיעור עין בינונית 1 חלקי 50, והבבלי, במבט בדפתת, הביא דעה שלא לפחות משלישית השקל בשנה למצוות צדקה, כך דורשת שם הגמרא מהפסוק בנחמיה. פרק י' פסוק למד ג'. רבן גמליאל בן איניניה בא שאל קומה לפני רבי מנה מהו חומש בכל שנה ושנה. הרי אם אדם נותן חמישית מההון שלו בכל שנה, יוצא שלאחר 5 שנים הוא מפסיד את כל נכסיו. אמר לה בתחילה לקרן מכאן ואילך לשחק, כלומר בפעם הראשונה הוא נותן 20% שזה חמישית מהקרן מכאן ואילך, רק ממה שהוא מרוויח ולא מהקרן. רב הונא אמר, למצוות אדם צריך להוציא עד שליש מנכסיו, אם אדם צריך לקיים מצוות עשה. הרי שהוא צריך להוציא עד שליש מנכסיו לצורך מצוות עשה. ונשאלת השאלה, אף כאן אם אדם יוציא, יוצא שלאחר 3 מצוות, הוא יישאר עני. והתשובה לכך שהוא תמיד נותן שליש ממה שיש לו. סברין מימר לכל המצוות עד שליש, רבי אבון אמר לו, אפילו מצווה אחת עד שליש. רב חביבה בשם רבנין דתמן, בשם חכמי בבל, בייר ואמר מהו שליש? לדמים. כלומר, שליש מן הדמים הוא צריך להוציא לידו מצווה, איך אבידה מה יעשה? לקח אדם מצווה וראה אחרת נעי מנה, למשל הוא גילה אתרוג יקר יותר. עד כמה מטריכין עליו להוסיף ולהדיר, עד שליש מהשווי של האתרוג הראשון שהוא קנה. תנה רבי ישמעאל, זה אלי ואנווהו, שואל הירושלמי מביאור הפסוק, וכי אפשר לו לנוות את בוראו, ליפות את בוראו? אלא מה זה אלי ואנווהו, איך אתה מנהה את הקודש ברוך הוא? אנאה לו במצוות, אעשה לפניו לפני הבורא יתברך לולב נאה, סוכנה, שופנה, ציציתנה, תפילין נאין. ובכך, כביכול הקדוש ברוך הוא מנווה את בוראו. הבשה הוא לומר ואנווהו זה הכוונה, אני והוא. אדמה לא, אני אהיה כמו הקדוש ברוך הוא, איך אני יכול לראות כמוהו? מהו חנון ורחום? אפתה תהה חנון ורחום. כפי שהרמב״ם בהלכות דעות אומר, שיש מצווה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. מעשה ברבי ישבב שעמד וחילק את כל נכסיו לעניים, שלח לו רבון גמליאל, כיצד אתה מחלק את כל נכסיך? והלא אמרו חומש מנכסה למצוות ולא יותר. שואל הירושלמי, אני לא מבין את הסיפור, כיצד הוא יכל לקרות? והרי רבן גמליאל לא קודם לאו שהיה, אם כן כיצד רבן גמליאל שלח לרבי ישבב ממה שתקנו באושה. אלא רבי יוסי ברבי בון מבאר שהתקנה הזאת כבר הייתה מוקדמת יותר. בשם רבי לוי ככה הייתה הלכה, הייתה הלכה קדומה, לא לבזבז יותר מחומש לצדקה. וההלכה הייתה בידם של רבן גמליאל ושכחוה, ועמדו השניים בתקופה מאוחרת יותר באושה והסכימו לדעת הראשונים ללמדך. שכל דבר שבדין נותנים נפשן עליו, סוף הוא מתקיים. גם אם ההלכה תשתכח, בדין שלאחר מכן, תהדיר ותחזיר את אותה תקנה ליושנה, כמו שנאמר למשה מסיני. אנחנו נעצור כאן, יישר כוח לכל הלומדים, אנא צרפו יהודים נוספים, בואו וחברו לעונג הגדול, לרגעים הקדושים, מלאי העונג של לימוד הירושלמי הקדוש, עוד יהודים נוספים, אשמח לקבל הערות והערות והזמנת שיעורים ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל